לפני כמה ימים התלבטתי מה ללבוש, וככה בעודי מתלבטת, הבנתי שאני חייבת לדבר איתכם על ארון הבגדים שלי. אתם בטח שואלים את עצמכם מה הקשר בין המלתחה שלי למה שאנחנו מדברים עליו כאן. אז אין לכם מה לדאוג, לא באתי לתת לכם ייעוץ בנושא סטיילינג. זה באחד על אחד, בכיף ובאהבה. מה שכן, מי שמכיר אותי, יודע שהארון שלי הוא בדיוק ההפך ממה שהייתם מצפים מעורכת דין מכובדת בתחום החברות וההייטק. הארון שלי מכיל הכל מהכל, וכשאני אומרת הכל מהכל, אני באמת מתכוונת להכל מהכל. יש בו כמעט כל צבע, כולל צהוב בוהק, ורוד פוקסיה וזהב, דרך כל הדפס פרחוני, גיאומטרי או פסיכודלי, וחלה בכל סגנון. בארון שלי תלויות חליפות מחויטות לצד בגדים זרוקים שמתאימים לפסטיבל יוגה וחולצות עם הדפסים של להקות רוק. והארון שלי, לפחות בתפיסה שלי, מסכם את אחת המורכבויות היותר גדולות של חיים ביחד ולצד ADHD. תנו לי כמה דקות וכרגיל, תבינו הכל. אז בואו נדבר היום על קושי בביסות רגשי. היי, אני רחל כהן מנירום, וזאת תיאוריית הקשב. המקום שבו מדברים על הפרעת קשב והיפראקטיביות, או בשם המקובל של ה-ADHD, בגובה העיניים, מגובה מדעית, והכי חשוב, מניסיון אישי. ממש ממש אישי. שנייה לפני שאנחנו מתחילים לדבר על קושי בביסות רגשי, אולי כדאי שנבין מה זה ביסות רגשי. אז ויסות רגשי זה ויסות של מצב הרוח. זה המנגנון הזה שמאפשר לנו להירגע ולקבל החלטות מודעות ומושכלות כשמשהו קורה לנו, בין אם זה משהו טוב ובין אם זה משהו רע. המנגנון שעוזר לנו לבצע הערכת סיכונים. באופן כללי, ויסות רגשי מורכב מארבעה חלקים. מהיכולת להרגיע את עצמנו, מהיכולת להתמקד מחדש, מהיכולת להמתין שנייה לפני שמגיבים, ומהיכולת להגיב בצורה שתואמת את המטרות שלנו. הרכיב האחרון הזה הוא רכיב קצת טריקי, כי למעשה הוא מכבסת מילים למשהו מאוד מאוד מורכב. כאן הכוונה היא שאנחנו צריכים לא רק לזכור מהן המטרות שלנו, אלא גם עוד מיליון דברים אחרים, דברים כמו מה הצד השני אמר לפני שנייה, מה אנחנו רצינו להגיד. לנסות לחפור בזיכרון שלנו, לבדוק אם יש משהו שם שיכול לעזור לנו בסיטואציה הנוכחית, ואחרי זה לקחת את כל המידע הזה, ולקבל החלטה מה תהיה התגובה הטובה ביותר, ולדאוג שבתקווה לא נעשה שטויות. החלק הזה מסתמך בעיקר על זיכרון העבודה שלנו. החלק הזה בזיכרון שיודע לשלוף פרטים תפלים כשצריך אותם, ויודע להבחין בין תפל ועיקר. אם לפשט את זה קצת, ויסות רגשי זה למעשה המנגנון שאמור לשמש מחסום ביטחון לרכבת הרגשית שלנו. או רמזור ושוטר אם תרצו שמנסים לנווט את התנועה בצומת עמוסה בטירוף, בשיא הפקקים, כשכולם צופרים ומנסים לחתוך מהצד. העניין הוא שלמוח ADHD יש קושי נוירולוגי אמיתי עם ארבעת הרכיבים של ויסות רגשי, מיותר, מפחות. ולכן המחסום הזה לא תמיד מתפקד, או יותר נכון, יש תחושה שהרמזור מהבהב והשוטר הלך לישון. ואז מי שיש לו מכונית מספיק מהירה, מתפרץ לתוך הצומת. או במקרה שלנו, הרגש האחרון או הרגש החזק שאנחנו חווים, נוטה להשתלט עלינו. לא תבינו אותי לא נכון. אנשים עם ADHD חווים את אותה קשת רגשות כמו כל אדם אחר. אבל התגובה שלנו תהיה הרבה פעמים יותר אינטנסיבית ותיקח או תימשך יותר זמן מאנשים אחרים. קצת כמו ארון הבגדים שלי, גם התגובות הרגשיות שלנו, אנשי ה-ADHD, נוטות להיות מועצמות. ולא, זה לא רק נדמה לי. מחקרים מראים שיש לנו אתגרים גדולים יותר עם דברים כמו תסכול, חוסר סבלנות, כעס וגם עם התרגשות מאשר לאנשים נוירוטיפיקליים. כשל בביסות רגשי הוא תופעה יחסית נפוצה בקרב אנשים עם ADHD. ועל אף שהוא לא חלק מההגדרה הרשמית של ההפרעה, שוקלים להכניס אותו כפרמטר, ויתרה מזאת, אנשי מקצוע מובילים בתחום בהחלט מתחשבים בו כפרמטר באבחון ADHD. כי כמו שאומר אחד מהמומחים המובילים בתחום בעולם, פרופסור אסל ברקלי, ADHD היא לא הפרעת מצב רוח. זו הפרעה של כשל בביסות מצב רוח. וזה יוצר מצבים בהם מצד אחד אנחנו לא פעם מתייחסים לבעיות קלות או מטרדים קטנים כאילו הם איומים קיומיים ונזרקים בקלות למצב פאניקה. אנחנו מאבדים את התמונה הכוללת ולא מרפים מדברים שעות וימים וחופרים לעצמנו, משבשים לעצמנו כל תוכנית על הדרך. ואנחנו גם לא פעם רגישים לביקורת ונוטים לקחת אותה כעלבון. הרבה פעמים זה פשוט תגובה אוטומטית בגלל המטען הרגשי השלילי שאנחנו סוחבים מהיחסים שלנו עם הסביבה. ואז כל מייל מהבוס שלנו שקובע לנו פגישה אישית איתו זה כמובן איום בפיתורים, וכל הודעה מהבנק זה שנייה לפני פשיטת רגל. ומצד שני אנחנו גם מתלהבים מדברים בלי לבדוק אותם לעומק, ובדיעבד מוצאים את עצמנו במצבים אליהם לא התכוונו בכלל, ואז אנחנו נופלים עוד פעם לאיזשהו מצב של רגשות שליליים, נקרא לזה ככה. אז אם ראינו את השכנה שלנו שירדה המון במשקל ועכשיו היא שרירית ואנרגטית, אז אנחנו ישר קופצים ומתחייבים למנוי באלפי שקלים למכון כושר. למרות שאנחנו לא אוהבים ספורט, אין לנו זמן בלוז, והאמת היא גם אין לנו מסגרת אשראי. אז אין ספק שבחלקים השחורים של הקשת הרגישית וגם באלו האפורים, כדאי לא פעם לתפוס מרחק ממני לכמה דקות, אולי אפילו לשעה. אבל בחלקים הבהירים אני כנראה המופע הכי טוב בעיר. והחלק הכי טוב שהיום במרחק השנים אני יכולה להגיד שגם בזה אפשר לטפל. או לפחות להקל על הקרוסלה הרגשית הזאת, שאפשר למצוא דרכים להקים כמה תמרורי עצור או מחסומים ולחזק את המסרים החיוביים שישאירו אותנו בפוקוס זמן ארוך יותר. שיעזרו לנו לשפר את התפקוד הכללי שלנו ואת תחושת העצמי, והכל במטרה אחת של להעביר את האנרגיה שלנו לכיוון שאנחנו רוצים ללכת אליו. קדימה כמובן. כולנו רוצים להתקדם, לא? אז איך עושים את זה? זאת השאלה הגדולה באמת. יש המחקרים שמעידים ש-CBT ומדיטציה יכולים מאוד לעזור בכל הנושא של ניהול רגשי. אבל שנייה לפני שאנחנו פונים לעזרה של אנשים אחרים בשביל ללמוד את הטכניקות האלה, אני חושבת שאפשר גם לעשות משהו כאן ועכשיו בצורה כמעט מיידית. הדבר הראשון זה מודעות. אחת הדרכים הטובות ביותר לפחות לדעתי, היא להסתכל לאמת בעיניים. במקרה הזה, לנהל מעקב בכתב אחרי התגובות הרגשיות הקיצוניות שלנו, לטוב ולרע. לשים לב לתגובות שלנו ולתעד אותן, מה הייתה הסיטואציה, איך הגבנו, איך הרגשנו, מה היו התוצאות וההשלכות של התגובות שלנו. אני קוראת לזה להתנדנד מהראש. יש דברים שלא באים לנו באוטומט, למרות שהיינו מצפים. אבל אנחנו צריכים ויכולים גם לפתח אותם באופן יזום. בואו, אנחנו מלעלים את העובדים שלנו, אנחנו עוקבים אחרי הפעילות הגופנית שלנו, כמה מים שתינו, והאם הילדים שלנו עשו שיעורי בית. אז המעקב הרגשי שלנו אחרי עצמנו חשוב לא פחות. תקנו לכם פנקס קטן, תשנוררו מחברת מהילדים, תציירו את הטבלה הכי פשוטה שיכולה להיות, ותתחילו למלא. אני בטוחה שמהר מאוד תזהו כל מיני דפוסים. מחקרים מראים לנו שמודעות לגוף עוזרת לנו לזהות רגשות לא בריאים ולצאת מהסחרור הרגשי, מהטרפת. הגוף שלנו חכם, וכאשר יש לנו רגש במיוחד רגש שלילי, הוא שולח סימני מצוקה כמו מתח בצוואר ובכתפיים, כאבי בטן, דפיקות לב מועצות. רק שתדעו, יש יותר מ-40 שנות מחקר על הקשר בין כתיבה לאיבוד רגשי. דבר נוסף שאפשר וכדאי לעשות זה שיום. כן, המילה המצחיקה הזאתי, שמה שהיא אומרת למעשה זה לתת לרגשות שלנו שם ותיאור. מתן השם והתיאור נותנים לרגשות מקום מאפשרים לנו להכיר בהם, אבל שנייה אחרי שלחצנו להם יד ואמרנו נעים מאוד, זה מאפשר לנו גם להזיז אותם הצידה, לפתוח להם את הדלת ולהגיד להם תודה, אבל לא תודה. בעצם במקום לנסות להתעלם מהם, אנחנו משחררים אותם, למרות שהם עומדים שם וצועקים בכל הקולות. עוד דבר שיכול מאוד לעזור, זה לאמץ הרגלי חיים טובים. כמו כל סבתא טובה. תדאגו לישון 7-8 שעות ברוב הלילות, תדאגו לאכול באופן מסודר, גם אם דילגתם על ארוחה או אתם לא רעבים כל כך בגלל התרופות או בגלל כל סיבה אחרת. תאכלו אפילו משהו קטן כמו חטיף חלבון, חצי קריך, כמה אגוזים. תעשו ספורט באופן קבוע. לא חייב מרתון. גם טיול ארוך עם הכלב עובד ותייצרו לכם הפסקות מובנות ביום העבודה שלכם. ובסוף בסוף, הדבר שכולנו צריכים לזכור זה להיות נחמדים לעצמנו. גם אם פישלנו, פספסנו או סתם התחרבש לנו, מחר יש יום חדש. ועכשיו, אחרי שזיהינו את נקודות הקצה שלנו ונתנו להם שם ומקום ושחררנו אותם, אנחנו יכולים להחליף אותם. אפשר להחליף אותם למשל בהכרת תודה. כי בסוף היום, כמו שאומר גורו ההתפתחות האישית טוני רובינס, כשאתה אסיר תודה, אין כעס. אי אפשר לכעוס ולהודות בו זמנית. ותמיד יש על מה להודות. על מקום חנייה יחסית קרוב, על העובדה שאיחרנו רק ב-10 דקות לפגישה, ושבכלל, קמנו בבוקר, יש שמש, ציפורים, כמו שאבא שלי אומר, ואנחנו בריאים. קל יותר להגיד מאשר לעשות, נכון? אבל אני רוצה להשאיר אתכם קצת חום מחשבה על הקצה האפל של הסחרור הרגשי. כעס מבוסס בדרך כלל על תחושה שמשהו צריך להשתנות. תחושה שמייצרת אנרגיה. בעיקר בגלל שאנחנו בדרך כלל כועסים ומתעצבנים ממשהו, כי אכפת לנו מהדבר הזה. והרגשות האלו הם סוג של קריאה לפעולה. אבל גם כשהכל אפור ומעצבן ומתסכל ובא לנו להיכנס למיטה כי נראה שהכל יצא משליטה, שוב, צריך לזכור שהרגשות שלנו הם רק הצעות לפעולה, לשינוי. אבל הם לא גזירת שמיים. זה לגמרי בידיים שלנו איך שהשינוי הזה ייראה. ואם אתם צריכים זריקת עידוד ואנרגיה חיובית להתנעת השינוי, בגדים צבעוניים תמיד עובדים. תשמחו עליי.
זהו להפעם. תודה שהצטרפתם אליי לעוד פרק של תיאוריית הקשב. הפרק הזה, כמו הפרקים האחרים, זמין לשמיעה בספוטיפיי ובפלטפורמות הפודקאסטים המובילות האחרות. אני אשמח אם תשתפו את הפרקים עם מי שיכול להיעזר בתוכן וגם עם מי שסתם מתעניין בנושא, ויש כאלה, תתפלו. אז להשתמע בפרק הבא.